השיעור הזה, על אף שהוא בספר אורות, הוא לא בדיוק שיעור מבוא, אלא התבקשתי לדבר על המאמר זרעונים, כמאמר בפני עצמו, ולמעשה אם אני הבנתי נכון גם הפנייה עליי, זה בעיקר על סעיף א' שלו. אז אני אתן קודם כל טיפה רקע למה זה המאמר הזה זרעונים, ולפחות את השאלה המרכזית שמטרידה אותו בסעיף א', כי הוא, זאת השאלה הפילוסופית הכללית, היותר רחבה. באופן כללי, אמרנו הרבה פעמים שרוב מוחלט של כתבי הרב קוק שאנחנו מכירים, הרב קוק לא כתב. זאת אומרת, לא כתב אותם איך שהם נמצאים לפנינו. הרב קוק בדרך כלל, זאת אומרת, רוב הכתבים שאנחנו מכירים, רוב ספר אורות, כל ספר אורות הקודש, רוב מוחלט של אורות התשובה, כל ספר אורות התורה וכדומה, הרב קוק הוא בעצם ליקוטים. כלומר, הרב קוק כתב פסקאות בהשראה עצומה על פנקסו, מה שנקרא היום שמונה קבצים, יש כמובן יותר משמונה קבצים, ומאוחר יותר באו ועשו ליקוט של נניח רוצים אורות התשובה, אז הרב קוק כתב כספר רק את שלוש הפרקים הראשונים שלה, ומפרק רביעי ואילך הרב צבי יהודה ליקט משמונה קבצים את הפסקאות השונות על תשובה. עכשיו צריך לזכור שמלקט הוא שותף בכתיבה. כלומר, גם אם הוא לא משנה אף מילה בפסקאות שהוא מלקט, עצם העובדה שהוא בוחר מה קשור לתשובה ומה לא קשור לתשובה, היא שותפות ביצירה. עצם העובדה שהוא ממיין, עצם העובדה שהוא שם פסקאות לפני ופסקאות אחרי, וכדומה, ומחלק אותם לפרקים. אז בעצם יוצא שלמשנתו של הרב קוק, כפי שאנחנו הכרנו אותה, ברובה המוחלט, זה בעצם משנה שהגרעין, שאבני יסוד, שהחומרים הבסיסיים הרי הם דברי הרב קוק. אבל יש שותפות עצומה של ליקוט, עריכה וכדומה, וקל וחומר באותם מקומות שבהם המלקטים השונים גם נכנסו לטקסט עצמו ושינו אותו, או צנזרו אותו, או עיצבו אותו וכדומה, אז כמובן שהדברים הם הרבה יותר משמעותיים והרבה יותר גדולים. לעומת זאת, המאמר זרעונים, זהו מאמר שככל הידוע לנו, הרב קוק כתב אותו כמאמר. זאת אומרת, זה לא מאמר שמישהו אחר ערך, אלא שהרב קוק פרסם אותו. הוא פרסם אותו בקובץ שנקרא התרבות הישראלית, ממש 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 בסוף תקופת יפו, ערב מלחמת העולם הראשונה, ולאחר מכן הרב קוק גלה לאירופה ולא היה פה כמה שנים. והמאמר הזה נכתב על ידי הרב קוק, מוצב על ידי הרב קוק, נערך על ידי הרב קוק וכדומה. זה קודם כל ייחודו. שתיים, כנראה שהשם זרעונים בא לומר שמדובר פה במאמר שפרק אחד, שהרב לא רואה פה איזשהו רצף קוהרנטי שפרק א', אחר כך פרק ב', ואחר כך פרק ג', ואחר כך פרק ד', אלא הרב שוטל זרעים. זרע אחד פה, זרע אחד פה, כלומר, אלה הדברים שהרב קוק חש רצונו להגיד לחברה הישראלית. אז עוד לא הייתה ישראלית, לחברה היהודית שבארץ ישראל, או קוראת העברית שבארץ ישראל. כלומר, הרב קוק מטפל בו בנושאים שונים ומגוונים. תסתכלו רק בכותרות של זרעונים. תסתכלו בעמוד הראשון, כאן של ספר אורות, אז תראו שנושא אחד הוא דן בצימון ליל חי, ואחר כך בחכם עדיף מנביא, ולאחר מכן בחילונים, הנשמות של עולם התקדור, ובמעשה יצירה, ובייסורים ומרקים, ואיך לנהל מאבק רוחני, ונשמת הלאומיות וגופה, וערך התחייה. כלומר, מי שגם יקרא את המאמר, לא יראה קשר הכרחי בין פסקה לפסקה, בין פרק לפרק. כמובן שאפשר לעשות דרשות, אין שום בעיה, רק זאת באמת שאלה של לומד מאמר זרעונים, אולי ההכרעה הכי גדולה שהוא צריך היא לשאול את עצמו את השאלה הבאה. האם המאמר הזה כתוב שפרק ב' יונק מאלף, או קשור לאלף וכדומה, ואחר כך פרק ג' מב', פרק ד' מאלף ב' ג' וכדומה, או שמדובר פה בשמונה זרעים בודדים שהרב קוק זרה. אני מתרשם, זאת אומרת כבר שנים רבות, אני חושב שמדובר פה בשמונה זרעים בודדים. כלומר שבגדול יש איזשהו קשר בין הפרקים, אבל המאמר הזה, ולכן ייתכן שבגלל זה הוא נקרא זרעונים. כן? כלומר, נקרא זרעונים, במובן הזה אני שותל כרגע זרעים על סוגיות שונות שנתונות בדיון ובמחלוקת בתוך עם ישראל. זאת הקדמה שנייה. הקדמה שלישית, הרב קוק כמובן האמין, ועל זה הוא כתב הרבה מאוד, שהכפירה מהווה הזדמנות. הזמנה, ליתר דיוק. כלומר, יחסו של הרב קוק לכפירה היה מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד מרתק. מצד אחד הוא כאב אותה מאוד. הוא כאב אותה מאוד. זאת אומרת, הוא לא היה עיוור למה שמתרחש בארץ ישראל, למה שמתרחש בחוץ לארץ. הוא כאב אותה מאוד, והוא מתאר את הכאבים שלו פעמים רבות, בהיקפים גדולים. מצד שני, הרב קוק האמין שמה שקורה עכשיו בארץ ישראל זו בעצם הזדמנות. כמעט הייתי אומר שאם הוא היה צריך לבחור סלוגן, הוא היה אומר משהו חדש מתחיל. כן? כלומר, אם הוא היה צריך לבחור את הדבר הזה. כלומר, מתחיל פה משהו חדש. מהי ההזדמנות שיש בכפירה? יש למעשה שלוש הזדמנויות בסיסיות. אולי שיותר, אני ממיין אותן לשלוש. א', הכפירה מנפה, מכריחה את היהדות לבדוק את עצמה מחדש. מכריחה לבדוק את עצמה מחדש, ובבדיקה מחדש, אנחנו נראה שהרבה מאוד דברים שאנחנו חושבים שהיהדות באמת אומרת, היא לא אומרת. הרבה דברים שהיהדות לא אומרת, אנחנו לא חושבים שהיא אומרת, היא כן אומרת, וכדומה. כלומר, הכפירה מנערת את עולם היהדות, ועולם היהדות צריך להזיל הכפירה כדי להשתמש בה בניקוי היהדות מחדש. מה?
חידוד.
יותר מחידוד. חידוד זה מילה קצת מכובסת. אני השתמשתי במילה יותר קיצונית, ניפוי. כן? ניפוי. זאת אומרת, למשל, נניח שאתה מאמין, סתם, אני לא רוצה לתת דווקא את הדוגמה הזאת, אבל נניח שתפיסת עולמך היא אדם צריך כל הזמן ללכת כשעיניו בקרקע, דלת אמות, ולא להביט חוץ לדלת אמות. בסדר? באה הכפירה ואומרת, אין כזה דבר, ככה בן אדם לא חי. ואז היא מחייבת את המחזיקים ביהדות לבדוק, סליחה, האומנם באמת היהדות אומרת שצריך להסתכל לתוך דלת אמות? אולי אנחנו מחזיקים בטעויות, בשקיעות, שאנחנו חושבים שהיהדות אומרת, אבל היא לא אומרת. מעמד האישה זה דוגמה עוד יותר טובה, הכי טובה, אם כי הרב קוק הוא דוגמה רעה לזה, אבל לפחות בימינו, כן? כלומר, השינויים של הכפירה בתחום מעמד האישה חייבו אותנו לבדוק כל מיני הנחות שאנחנו הנחנו. אנחנו פעם הנחנו שנשים לא צריכות ללמוד תורה. ההנחה הזאת, הכפירה עזרה לנו לנפות את היהדות משגיאה זו. בסדר? זו אולי דוגמה הכי חזקה שאתה עכשיו תאמין, לכן אני לא רוצה להשתמש במילה לחדד, שהיא מילה ככה מכובסת ועדינה, אלא ממש לנפות משגיאות, כן?
מה החידות פה? בכל הדעות היו דעות הרמב"ם.
בוודאי, 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 רק הוא התמודד עם משהו אחר, הוא התמודד עם אריסטו, והרב קוק מדבר על הכפירה החילונית, זה שני דברים שונים, אתה לא יכול להשוות אחד לשני, אבל בוודאי הרב קוק כותב במפורש שבדיוק את אותו פרויקט שעשה הרמב״ם כלפי אריסטו אנחנו צריכים לעשות כלפי הכפירה שבדורנו. בסדר? רק נא בדוק את עצמך כמה יסכימו בכלל לאמירה שאריסטו עזר לרמב״ם לנפות את היהדות משגיאות. כולם יגידו לך שמשפט כזה זה כפירה, כן? בעצמה, נכון? אז לכן, אוקיי? זה דבר אחד. שתיים, לא רק שהכפירה עוזרת לנו לנפות שגיאות, אלא בדיוק גם לכיוון ההפוך. כלומר, כל מיני דברים שעקרונית היו יכולים לצמוח בתוך היהדות, אבל הם לא צמחו בתוך היהדות. הם לא צמחו בתוך הדוגמה הבולטת ביותר, הציונות. כן, כלומר, הציונות נערה, היא לא מנפה משגיאות, אלא הציונות מקימה את התנועה הלאומית. והיא מהווה אתגר לבית המדרש, בבית המדרש עכשיו צריך להגיב כלפי הצרה, יכול להכיל אותה, יכול להתנגד לה, יכול... זה, כלומר, הכפירה יש לה תפקיד עצום בעצם בהכוונת בית המדרש לטפל בסוגיות המשמעותיות, העוצמתיות וכדומה שמתגלות כאן בארץ. הדבר השלישי שיש תפקיד לכפירה, זה האמונה העמוקה של הרב קוק. האמת היא שזה שילוב של שני הדברים האלה, שבסופו של דבר, כאשר היהדות המלאה תצמח מתוך שני התהליכים האלה של ניפויה ושל יבוא לתוך היהדות של אותם דברים שדווקא הכפירה מצמיחה, אז הסיכוי, היכולת להיות פירמידה מלאה של תורה, לשם בסופו של דבר תוביל הכפירה. ולכן, אבל עם הכפירה, אם כן, צריך להזין לה, צריך להקשיב לה, צריך להכיר את שאלותיה, צריך להסתכל אל תוך בית המדרש ולשאול, למה הם לא מוצאים את מה שהם מבקשים בתוך בית המדרש? והכלי המרכזי, או אם אנחנו רוצים להתמודד עם הכפירה, הכלי המרכזי הוא ספרותי, כלומר, הוא כתיבת מאמרים, הוא כתיבת ספרות מחשבתית, כזאת ואחרה, שעיקרה הכללת הכפירה, כלומר, הכללת גרעין הטוב שיש בכפירה בתוך התפיסה הרוחנית הגדולה, והצמחת תורה עליונה שתכיל בתוכה את האמונה, את המסורת וכדומה, ואת הכפירה. זה, על זה הרב קוק כותב מפורש בתוך זרעונים, זה כלומר הרב קוק, הפרק שעוסק במלחמת האמונות ודעות, פרק ו', כך הרב קוק מתאר את התפקיד הגדול שיש לכפירה, ואת התגובה הראויה של תורה כלפיה. כן. אני השתמשתי בביטוי תורה חדשה, לא חשבתי ש... אפשר לא, אני גם, אני אתפלא אם אמרתי תורה חדשה, כי אני לא משתמש בתורה, אני לא משתמש, זאת אומרת, אינסטינקטיבית אני מזדעזע מהביטוי הזה, אז לכן אני לא חושב שגם אני השתמשתי את זה. תחייה, כלומר, תחיית התורה עצמה, לא תורה חדשה, אלא תחיית אותם תחומים שקיימים בתורה שלא נחשפו, שלא התגלטו, שלא באו לידי ביטוי, כן? אוקיי, כן. אחד זה נגטיב. שתיים זה יבוא. אוקיי? זה שני דברים שונים, אתה יכול לעשות. אז זה נכון, זה דוגמה יותר טובה לשניים. אתה צודק, כן. אוקיי. עכשיו, אם כן, המאמר הזרעונים הוא דוגמה, עכשיו אני מסכם את המבוא, המאמר זרעונים הוא אפוא דוגמה שנותן הרב קוק למה אנחנו צריכים לעשות. מה אנחנו צריכים לעשות? כן? כלומר, איך... והרב קוק עושה פה שני דברים. הוא גם כותב מה אנחנו אמורים לעשות, וזה כפי שאמרתי בפרק ו', כן? בפרק ו' של זה, פרק מאוד 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 חשוב. ובואו נראה רק את העיקרון שנמצא בפרק ו', אני לא אלמד את פרק ו' על רגל אחת. אבל... הרב קוק אומר מה בדרך כלל עושים ומה לדעתו צריך לעשות, כן? נקרא את הפתיחה לפרק ו' עמוד קוף חפתת. משתוממים הם הרעיונות מפני שטף הדעות הזרות ההולכות ושוטפות. נכון? כלומר, הרב, אתם רואים שזה הנושא. אנחנו בהלם מאיזה שטף של דעות זרות וכפרניות אנחנו נפגשים איתם עכשיו. בייחוד דעות זרות של עבודות זרות. פורצות הן בשטף אל תוך המחנה, לוקחות לבבות רבים ומעוותות את הדרכים, ומתות רבים מצעירינו מדרכי חיים לדרכי מיטה. זה המצב. עכשיו, מה עושים? מהי התגובה הדתית הקלאסית? המגינים על הדעות של היהדות מרימים כל צווחה. מבטלים את הדעות הרות, אומרות שכל מה שהכפירה אומרת זה הבל, וצריך להילחם את זה, מגלים את זיופם ושקרם על ידי בירור גדרי היהדות. זה מה שאנחנו רגילים לעשות. אבל אומר הרב קוק, אבל הדבר מסופק מאוד אם בסגנון זה יעלה בידם להשיב אחור את מה שהחל להתפרץ כהר פרצים. זאת אומרת, הרב אומר, א', זה לא ילך טקטית. זה לא ילך טקטית. זה שאתה תגיד, מה שאתם אומרים, זה כפירה, זה מנוגד ליהדות, תרים כל צווחה, וכן, עזוב, זה לא ילך טקטית, אבל תכף נראה שאצל הרב קוק זה גם לא נכון מהותית. לא רק במישור הטקטי, זה לא נכון, אלא זה גם לא נכון מהותית. מה כן? שוב, אני מוציא דברים מהקשרם, אני לא קורא את כל הפרק הזה. אני קורא את הפסקה האחרונה, כן? לכן, אחת לפני האחרונה, כן? לכן, תחת התחותמות קוף למד א', כאן מציג הרב קוק את השורה התחתונה של האלטרנטיבה שלו. כל הפרק עוסק בבירור האלטרנטיבה הזאת, כן? אבל מה השורה התחתונה של האלטרנטיבה הזאת? לכן, תחת לדחות את כל תוכן הערג המחשבי, כן? כלומר, במקום לקחת את החילון, את הכפירה, ולדחות אותו, שהניצוצות הקטנים של הטוב מתחילים להתנוצץ ממנו, ושהם בעצמם מצודדים נפשות ללכת אל עמקי התהום, מקום שלטון החושך הממית את הנשמה בעוצם גבורתו, מה שבאמת לא יצלח בידו, עלינו להרבות את האור המקורי, לגלות את הרוחב ואת העומק, את הכלליות והנצחיות שיש באורן של ישראל, עכשיו זה המשפט המרכזי, לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם אחר, למה הכוונה פה בעולם אחר? בכפירה ובחילון, הרי הוא נובע ממקורו של מה? של אור התורה, ומתחבר אליו בחיבור טבעי. אז מכל הניצצות המתגלים מחדש, יתווסף אור וחיים לנשמת האומה הכבירה, בעוז רוחה וכו' וכו' וכו'. כלומר, הרב אומר, האתגר הגדול שנמצא לפנינו, וזאת מהות מאמר זרעונים, זאת מהות המאמר, א', לנסח מה הפרדיגמה, מה האתגר שעומד בפנינו במאבק כנגד הכפירה והחילון. האתגר שעומד כנגד האתגר והחילון איננו לדחות אותו, להילחם נגדו, לצבוח נגדו, להקים חומות נגדו וכדומה, אלא להפך, לשאוב את הניצוצות שיש בו, לקשור אותם אל המסורת, אל הקודש וכדומה הקיימים בנו, ואז אותם צעירים, זה השורה האחרונה שלא קראתי, במקום לנהור אחרי הכפירה, כן, הם לבבות צמאי אורה יביטו אליה ונהרו, ולא ילכו לראות בשדה אחר גם את אותו המראה אשר החלו לחשוב שאך שם הוא מקומו. אוקיי? אז זאת הפרדיגמה של הרב קוק, זאת המטרה של הרב קוק, זאת האמונה, אפשר להתווכח עליה כמובן, אפשר לטעון שזו אמונה נאיבית, אפשר, כלומר יש, צריך ללבן את הדבר הזה, אולי צריך לתרגל קצת קודם. מה הרב קוק היה עושה היום, עם חלק מהאמונות והדעות הקיימות היום וכדומה, ובאמת יש לנו דבר מרתק מאוד, אבל באמת, בית המדרש הציוני דתי, המונהר מאורו של הרב קוק, עשה הרבה מאוד בכיוון הזה. כן? כלומר, אנחנו החלנו את הלאומיות במקום להילחם נגדה, אנחנו החלנו את הפתיחות המחשבה, אנחנו החלנו את הפמיניזם, אנחנו החלנו, כן? כלומר, בהחלט מהלכים מאוד מאוד גדולים נעשו כתוצאה מהקריאה הגדולה הזאת, שוב, לטוב ולרע. כן? כלומר, יש אפשר לשבת על זה חודשים או שבועות שלמים ולנסות לנתח את הרעיון, את המהלך, את התוצאות וכדומה, אבל בגדול זאת הפרדיגמה של הרב קוק. לכן במאמר זרעונים, אני עכשיו אתם מבינים את המשפט שאמרתי מקודם, או לפחות את חלקו, אמרתי שבמאמר זרעונים א', הרב קוק מנסח את הפרדיגמה, זה פרק ו', וב', עושה אותה בכל מיני סוגיות שנמצאות במאמר זרעונים. בסדר? אם יש שאלות עד לכאן על מהות המאמר. כן. זאת נקודת מוצא של הרב קוק. הוא כותב, זה מופיע בשמונה קבצים, למעשה באורות הקודש. אין לך דבר שאין לו, אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. כלומר, נקודת המוצא של הרב קוק היא שכל גילוי שקיים בעולם יש בו ניצוץ אור. כל גילוי, מכל סוג, מכל תפיסה, אפילו עמלק. אני עכשיו אומר משפט שאני לא מבין, אבל אני מצטט את הרב קוק. הרב קוק כותב למשל במידות הראייה, שנאמר מחות ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים ולא מעל השמיים. עכשיו, אני לא מבין את המשפט הזה. אני לא, כן, אני לא, לא יודע מה זה המלא כשמתחת השמיים, מה זה מעל השמיים, אבל אני כן מבין את, את המבנה של המשפט הזה, כן? כלומר, המבנה של המשפט הזה אומר, בעצם אפילו לתפיסה העמלקית יש מקום. אין אחד דבר, כלומר, זאת נקודת מוצא פילוסופית, כל הגילוי, אולי קשורה קצת למה שנדבר על כך, כל המציאות, כל הדעות שיש בה, כל דבר שקיים בעולם, יש בו את הניצוץ האלוקי, מעצם הווייתו בעולם, ואני רוצה למצוא את החיבור לניצוץ האלוקי. קל וחומר, קל וחומר, כאשר מדובר בכפירה החלוצית, בכפירה המתקשרת לארץ ישראל, המתקשרת לעם ישראל, המתקשרת לתורת ישראל, אז זה בן בנו של קל וחומר, כן? כלומר, לזה בכלל, לא צריך לזה, אבל אצל הרב קוק זה הרבה יותר רחוק מזה. כן? זה הרבה, הרבה יותר רחוק, זה תפיסת עולם, שאפילו הכפירה היא גילוי אלוקי. כן? מי, איך כתוב, מי ייתן טהור מטמא לו אחד, כן? כלומר, פסוק באיוב. הכל, אפילו השטן הוא גילוי אלוקי. ואז ממילא, זה המשמעות של הקריאה בעומק של שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, יש עוד, ולכן, אבל אני אומר שוב, השאלה שלך היא שאלה טובה מאוד ברמה הפילוסופית, וגם לה נתתי תשובה. אבל ספציפית, הטענה של הרב קוק יותר קלה בהקשר של המאמר זרעונים, בשל העובדה שכופרי האומה הישראלית עלו לארץ. כופרי האומה הישראלית נלחמים למען האומה. כופרי האומה, אתה מבין, כלומר, זה, ואז על אחת כמה וכמה שזה. אוקיי? כן. כן, בוודאי. בוודאי. זה גם תשובה, כלומר, התפיסה הקבלית שהרב קוק מבטא בהקשר הזה היא ששקר אין לו רגליים. יכולת השקר לגייס לו נפשות היא בגלל ניצוצות האמת שיש בו. אני אדגים את זה. למשל, קורח. קורח אומר, ככל העדה כולם קדושים ובטוחם השם, ומדוע נתנסו על קל השם. מה שהוא אומר, אין בזה ניצוץ של אמת. אומר המדרש, רש"י מביא אותו, שקורח ראה ברוח הקודש את התפיסה הזאת, שיוצאת מזרעו, אבל הוא לא ידע שהכוונה היא בעצם לשמואל. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקודש, ששמואל היה גם כהן, גם מלך, גם נביא וגם זה, לא משנה כרגע וכדומה. זאת אומרת, שמה בעצם טוען המדרש? יאמר הרב קוק, אתה רואה שהמדרש הזה אומר שהניצוץ הזה של קורח הוא ניצוץ של קודש, הראיה שיש אירוע היסטורי, יש תקופה היסטורית, יש נסיבות היסטוריות שבאמת מתממש בנו, ככל הידע כולם קדשים ובתוכם השם. והוא שמואל הנביא. אני רוצה לדבר בעיקר על המבנה המחשבתי, לא על הפרטים שלו. אז זו רק אחת הדוגמאות לכך שכוח המשיכה של אידיאות השקר נובע בשל אמונתו העמוקה של הרב קוק, שיש בהם ניצוץ של אמת. מה, בפוסט מודרניזם אין אמת. אין בטיעון, בניצוץ שיש בו, בדרישות לשוויון מגדרי או בין ישראל לאומות העולם, אין אמת? אין ניצוץ של קודש? אתה מבין? וכן הלאה וכן הלאה, אתה מבין? כלומר, תבדוק בכל האידיאות שמהוות היום את אחת המאבקים הגדולים שבין תורת ישראל לבין התרבות שקיימת מבחוץ, ואתה תוכל בהחלט להבין את הדרך שבה הרב קוק הסתכל עליו. אוקיי, כל זה הקדמה למאמר זרעונים. באופן ספציפי, פסקה א', שוב, אני הבנתי מתוך הפנייה אליי שהנושא הוא פסקה א', פסקה א' מתמודדת, כפי שאתם רואים, עם השאלה הקשה ביותר של הצמאון לאל חי, ועוד יותר, אבל הפסקה הפילוסופית המרכזית המסובכת היא פסקה ה', כן? כלומר, ייסורים ממרקים, אני צריך, שוב, אני לא יודע אם אני אצליח, אני אסביר את הסוגיה שבה, היא מטפלת. בוא, נקרא את, קודם כל, נראה את פסקת הפתיחה. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפלים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוהי, שהוא ים שאין לו סוף, וכל המחשבות כולן, בין המעשיות ובין העיוניות, ממנו הן נובעות ואלן הן שוות. אם כן, הטענה של הרב, או הנושא שהרב קוק רוצה לדון בו, הוא שאלת המגע או היחס שיש בינינו לבין האלוהים. לשאלת המגע והקשר בינינו לבין אלוקים, יש זוויות שונות, קבליות, פילוסופיות וכדומה. אני אסביר, אני אדגים שתי רמות של שאלה, שתי דוגמאות של שאלה. שאלה אחת, שבעיקר עסקה בקבלה החבדית, היא שאלת הקשר בין האינסוף לבינינו. כדי להציג אותה בצורה הילדותית ביותר, אני אשאל, האם השולחן הזה הוא הקדוש ברוך הוא או לא? עכשיו תבינו שיש פה מלכודת בשאלה הזאת, ומדוע? כי אם תגידו, לא, לא, שולחן זה לא הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שיש משהו שהוא מחוץ לאלוהות. נכון? יש משהו שהוא מחוץ לאלוהות. הקדוש ברוך הוא מגיע עד השולחן, ולא... אם תגידו שהשולחן הזה הוא כן הקדוש ברוך הוא, שמרחם, כן, אז השולחן הזה הוא כן הקדוש ברוך הוא? לדוגמה אחת, מזווית אחת של השאלה הזאת, כן? כלומר, הזווית הפילוסופית הקשה, שמשנת חבד, לדוגמה, פתרה אותה בתפיסה של דואליות. אני לא יודע אם אתם מכירים את המושגים החבדיים, סובב כל אלמין וממלא כל אלמין. אז אני אומר שוב, אני אומר את זה בקיצור. צריך, לפי המשנה החבדית, שהרב קוק מאמץ אותה כאן, בחלקה בפסקה, להבין שאנחנו מדברים פה באמת על שני מושגים סותרים. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא לת מחשבה תפיסה בכלל. הוא סובב כל אלמין, כן? הוא מחוץ לעולם, מחוץ למושגים הפיזיים של העולם, הוא שייך לאינסוף. ומצד שני, הקדוש ברוך הוא ממלא כל אלמין. או, וזה, לת אתר פנוי בכלל. והיחס בין סובב כל אלמין לבין ממלא כל אלמין, הוא הנושא שהרב קוק מבקש לעשות בו איזשהו סדר מחשבתי בתחום הפילוסופי ביחס שלנו לאלוקים. כלומר, הרב קוק מזהה אצל הכופרים, בעולם הכפירה, את הבלבול שיש בתחומים האלה. את הבלבול שיש, מה באמת, כשאתה אומר אלוהים, למה אתה מתכוון? כשאתה עוסק בשאלה הפילוסופית, מה היחס בין אלוהים לבין העולם כפי שהוא ניצב לפנינו? מה המציאות? זה פן אחד של השאלה. אבל פן שני, אולי יותר משמעותי, הוא לא הפן הפילוסופי. שאלה פילוסופית, קשה להגיד שהיא מטרידה חלק גדול מבני אדם, כשהם עוסקים ביחס מול האלוקים. אבל הבעיה השנייה היא קיימת יותר בשאלה הקיומית. וכאן אני טיפה ארחיב, כי זו שאלה שבאמת מעסיקה אותנו גם הרבה מאוד. כאשר אני כאדם מתייצב מול האלוקים, מה טיב החוויה שאני אמור לחוות? אפשרות אחת, זה יכולה להיות חוויית הכנעה, ביטול, ואנוכי תולעת בלא איש, חרפת אדם ובזוי עם. כך אומר הנביא. אגב, ככה אנחנו הרבה פעמים גם מתחנכים. בשעה שאדם עומד מול האלוקים, הרי הוא עומד מול השגב האינסופי הגדול, והקריאה בעצם לאדם המאמין זה להתייחס אל עצמו כעין, כן? כמשהו שמול השגב ומול ההוד האלוקי הוא בכלל לא קיים. מצד שני, אותו ריבונו של עולם אמר לנו שאנחנו צלם אלוהים. אמר לנו ש ותחסרו מעט מאלוקים וכבוד ואדם תעטרו. לא רק זה, אלא כל הישות התחושתית הפנימית שלי היא שאני קיים, שעולמי הרגשי קיים, שעולמי המוסרי קיים, שעולמי המחשבתי קיים. אל תגיד לי שאני תולעת. ולא זו בלבד, אלא שגדולי המקרא, בשעה שהם התארחו לפני האלוקים, לא מנעו את עצמם מלמחות, מלהתווכח, מלטעון טענות מוסריות כלפי הקדוש ברוך הוא. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, וכן הלאה. יש בערך 100 מקומות כאלה בתנ"ך שבהם בני אדם מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא. אז אם הם תולעת ואם... אז מה טבע המערכת התחושתית שלי, הקיומית שלי, שצריכה להיות כאשר אני עוסק ביחס שביני לבין הקדוש ברוך הוא? בואו נקרא קצת את זה בעמוד קכ"ה. שימו לב, כן? כל הצרות שבעולם, בייחוד הצרות הרוחניות, תוגה קוצר רוח בחילת החיים יאוש, שבאמת הן הינן הצרות העיקריות של האדם. אתם רואים, סליחה, שהרב קוק עובר לדבר פה על חוויות קיומיות, לא על חוויות פילוסופיות. בעמוד קכ"ה למטה. אף הן אינן באות כי אם מפני חוסר דעה להסתכלל בהסתכלות בהירה בגאות השם. ההכנעה מפני האלוהות, שהיא דבר טבעי בכל נברא, בכל הוויה שפרטיות מתגלה בקרבה להתבטל בפני הכללות, וקל וחומר בפני מקור ההוויה של הכללות, שהוא חש בו עליונות של אין קץ לגבי הכלליות, לא צער ודכדוך יש בה, כי אם עונג וקוממיות, שלטון וגבורה פנימית מעותרת בכל יופי. כשמתפתחת ההכרה הזאת של גאות השם בקרב הנשמה בכל דרכיה, היא מרצה את החיים בשעבודם הטבעי, ממלאתם נחת וחיים לפי אותה המידה שהפרט מכיר את גודל הכלל והדר מקורו, וכו' וכו' וכו'. כן? כלומר, אתם שמים לב שהרב קוק דן לא רק בשאלה הפילוסופית של הקשר בינינו לבין האלוקים, לא אלא כלומר של העולם האלוקים בתחום הפילוסופי, אלא גם בתחום הקיומי. כיצד בעצם על האדם לחיות? כי הרב קוק מזהה את שני המעצורים הגדולים שיש בתרבות הישראלית כנגד האמונה. ושני המעצורים האלה קיימים עד היום. מעצור אחד הוא המעצור התפיסתי, הפילוסופי. זאת אומרת, שאלות כמו הבחירה והידיעה. איך אתה יכול להאמין שקדוש ברוך הוא עושה כל דבר אם בסופו של דבר יש בחירה חופשית? ולא רק זה, אנחנו גם חווים חוויות די פשוטות, שהעולם הזה מתנהל כתוצאה מדברים שאנחנו עושים וכדומה. שאלת הקדוש ברוך הוא מחובר לעולם, הוא בתוך העולם, הוא מחוץ לעולם, האם הטבע זאת האלוהות, ועוד כן וכן. שאלות פילוסופיות מרתקות. אבל הרב קוק מזהה בד בבד עם העובדה שהסיבה לחיי אמונה או לאי חיי אמונה היא סיבה קיומית. כלומר, חלק גדול מהבריחה בחיי אמונה היא בגלל שהאמונה לכאורה דורשת דורשת הכנעה, דורשת ביטול, דורשת חיים של ואנוכי תולעת ולא איש, דורשת הריסה של הרגשות המוסריים או התרבותיים או שלנו. אז אין רצון לחיות חיים מהסוג הזה. כן? ואם כן, עכשיו אני צריך לקחת את השאלות האלה, את הרעיונות האלה, את כל המרחב הגדול הזה של הדיון, ולהתחיל לנסות למצוא מה באמת הקשר שבין אדם לאלוקים, מה טיב האדם שחי עם אל אלוקים, איזה עולם חווייתי יש בו, איזה עולם פנימי יש בו, ועוד כהנה וכהנה, כנושא, כזרע שאני צריך לזרוע. בעניין אחר לגמרי, מעצור אחר שיש לאנשים לגמרי, הרב קוק מזהה, שוב אני רק אתן לדוגמה, הרב קוק מזהה שמה שהלהיב ומלהיב את נפש האנשים, בעיקר בתקופה הזאת של הרב קוק, במידה מסוימת עד היום, אבל שם זה התנך, זה הנבואה, הרעיונות הנבואים, והרעיונות הנבואים בניגוד להלכה, בניגוד להלכה, שהנבואה נותנת מרחב, שהנבואה נותנת כיוון, נותנת אופק וכדומה, ואילו ההלכה מגמדת את היהדות, מכניסה אותה לתוך מסגרת כל כך קפדנית, כל כך גלוחה, כל כך מנטרלת את הרוח הגדולה וכדומה. לכן בא פרק ב' ורב קוק עוסק בשאלת היחס שבין חכם ונביא. דיברנו על פרק ו', הרב קוק עוסק בשאלת היחס בין מלחמת אמונות ודעות לבין החלת אמונות ודעות. אתם שמים לב, כלומר לאט לאט נוצר לנו פה מבנה מחשבתי שאני יכול לסמן אותו ככה. א', הרב קוק חוזה ורואה את האמיתות שנמצאות בכל התחומים כולה. הוא רואה את הניגוד שבהם, את הסתירה שבהם, והוא מחפש והוא מאמין בהרמוניה שביניהם. כלומר, במציאת כתוב שלישי, אם אני אנסח את זה ככה, שני כתובים המחשים זה את זה, צריך למצוא כתוב שלישי שיסדר את שני הכתובים גם יחד, כן? כלומר, שיאפשר לנו להכיל, להתבונן, לחיות את שני הכתובים גם יחד. בכל הנושאים שדיברנו עליהם, גם את האמונה וגם את הכפירה. גם את הקדוש ברוך הוא שבתוך העולם וגם את הקדוש ברוך הוא שמחוץ לעולם. גם את האגדה וגם את ההלכה, כלומר גם את הנבואה וגם את ההלכה. גם את החוויה של עמידה של עוצמה מול הקדוש ברוך הוא, וגם את החוויה של הכנעה מול הקדוש ברוך הוא. וכל העולם המרתק הזה הופך במשנת הרב קוק בזרונים, אמיתי בכל משנתו, אבל בזרונים, הוא מציג לעם ישראל, בתרבות הישראלית, את משנתו ההרמונית, האמונה העמוקה שלו, שניתן להגיע למשהו, להפך, שכל הסתירות האלה, אסור לנו לבחור באחד מן הכתבים, אסור לנו להתביית, כן? כלומר לאמץ רק את אחד הענייני וההיבטים, אלא להפך, התפקיד הגדול שמוטל עלינו הוא להראות את הטרקלין, להראות את הדרך, כיצד בעצם כתוצאה כל התהליכים האלה יש לנו יכולת להכיל את הכל, כן? יש לנו את היכולת הגדולה להכיל את הכל ולהיכנס, זה תראו את עמוד קופיות את הפתיחה, כן? הפתיחה למאמר הזה, שוב, אנחנו רוצים את האלוקים, הוא רחוק לנו, אבל האלוהים הלא למעלה מכל המציאות. בסוף עמוד קופיות למטה, צריך להראות את הדרך איך נכנסים אל הטרקלין דרך השער. השער הוא האלוהות המתגלה בעולם, בעולם בכל יופיו והדרו, בכל רוח הנשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, וכולי 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 וכולי. זה בעצם המאמר בגדול. אם יהיה לי זמן אני אגיד את כמה דברים, קודם כל אם יש שאלות על משנתו, על מה הוא מחפש פה, מה הוא רוצה להגיד לאומה הישראלית. טוב, הכל ברור. כן, סליחה.
למדתי איך אפשר ליצור מיוח הרמוניה בין
משנתו של הרב קוק היא לא דיאלקטית. היא לא דיאלקטית. כן. טוב, עכשיו אנחנו צריכים להיכנס נושא אחר נושא. אנחנו צריכים אפילו, כלומר, אנחנו צריכים עכשיו, אני קשה לי לעשות את זה, לכן אמרתי, המאמר מחייב כמה שבועות של לימוד. אבל למשל, ניקח לדוגמה את חכם עדיף מנביא, זה הכי קל לי, אוקיי? אומר הרב קוק, ההרמוניה של היחס שבין נבואה לבין הלכה היא הרמוניה על ציר היסטורי. בשעה שאומה חיה בארצה היא נבואית. בשעה שאומה נמצאת בגלות היא הלכתית. בשעה שהיא שווה לארצה אחרי גלות, אז אור ההלכה ואור הנבואה גם יחד מתאחד. כן, שים לב למשפטים בסוף זה. בוא נקרא רק את ה... שוב, אני לא מסביר, אני מראה את הפרדיגמה, את המבנה. בעמוד קוף חף א', כן? בסוף הפסקה על חכם עדיף עם הנביא. אז זה אומר ככה, במשך הזמן הרב מתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים והנבואה נסתלקה. זה מה שקרה בגלות. ערכו הימים והכללים החלו להתרופף, נבעלו מהפרטים ולא יראו החוצה. על כן, באחרית הימים שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, כן, עכשיו אנחנו חוזרים לאור הנבואי, אשפוך את רוחי על כל בשר, אז שנאת הפרטים תתגבר. כלומר, אנחנו עוברים עכשיו אבל, אומר הרב, עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים מלאים טל וחיים יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מן ארתיקה מצד אחד, וזו, כלומר הנבואה, תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה, ובענוות צדק תקרא, חכם עדיף מנביא. עכשיו, אני לא הולך כרגע להסביר מה הרב קוק ראה מול העיניים, אבל הרב קוק גם מסיים, זה המילים האחרונות, הייתה לנו דמות אחת, שהייתה שניהם, שמראה שהארמון הניתה, וזה משה רבנו. משה רבנו היה נותן התורה ההלכתית, משה רבנו היה רבן של נביאים, כלומר, הארמוניה הזאת היא אפשרית. לא, בעזרונים, הוא באמת לא, הוא לא עושה כאן, כלומר, אתה רוצה עכשיו שהרב קוק יעמוד מולך, ונתחיל לנהל איתו שיחה. הרב, אני רוצה דוגמה, אוקיי? למדתי הלכות תפילה. נכנסתי לפרטים של הפרטים של הפרטים של הלכות תפילה. מצד שני, הנבואה לתפילה, התהילים על התפילה, זה, איך התפילה המנוסחת מראש, הקבועה, השבלונית שלנו, יכולה להתיישב עם הרוח הנבואית של התורה בהרמוניה, של התפילה בהרמוניה. זה, אתה רוצה לנהל את, אוקיי, עכשיו, כיוון שהרב קוק איננו כאן, עכשיו אתה רוצה לנסות לענות במקומו? אתה מבין? כלומר, זה בכלל שיטה מאוד טובה ללימוד, אני אומר את זה בהערת אגב, לנהל דו שיח עם הדמויות. כן, לנהל דו שיח, אתה קורא, אני נראה את הגדל, מי כאן הלל? לנהל, שאל, אני רוצה לדובב את אלה שהתערבו. מה רציתי? או אני רוצה לשאול את הילה, תגיד, באמת לא הרגשת שבאמת כזה מוציאים אותך מהמבטיה שלוש פעמים ואתה זה, מה רצית? אתה מבין? ודו שיח כזה. עכשיו זה באמת אתגר. עכשיו אני יכול לעשות את זה בשתי דרכים, אגב. אני יכול לעשות את זה בלשער, ואני יכול לקחת את משנתו של הרב קוק בתחומים אחרים, נניח לא בחכם עדיף מנביא, או לחפש עכשיו את כל המקומות שהרב קוק כתב את היחס בין אגדה והלכה, והוא כתב, ולבחון מה הוא כתב. הבעיה למשל בנושא הזה, ופה אתה צודק, הבעיה המרכזית בנושא הזה, היא שהרב קוק כתב המון על אחדות אגדה והלכה, אבל לכאורה אין לנו מימוש של הרעיון הזה. בספר שכתבתי על תורת ארץ ישראל במשנת הרב קוק, אז כתבתי, כאילו בעמודים האחרונים, לא כאילו, בעמודים האחרונים שאלתי, מה עוצר אותנו מלממש את חזונו של הרב קוק? ואמרתי, הדבר הראשון שעוצר בעדינו, זה שאנחנו לא בדיוק יודעים למה הוא מתכוון. בשל העובדה שאת ה... כמו בדיוק את השאלה שלך, את הרעיונות הבנתי, אבל הוא עצמו לא מימש לכאורה אגדות ההלכה והאגדה. עכשיו, יש עתונים שהוא כן מימש. יש עבודת דוקטורט של הרב נריה גוטל, שכחתי כרגע את שמה, יש אותה גם פה בספרייה, היא בעצם אחדות הלכה בגדה במשנת הרב קוק, כן? כלומר, הטענה שלו הוא עובר על הפסיקות שלו וכדומה, והוא אומר פסיקה אחר פסיקה איך שבעצם הרב קוק כן איחד הגדה והלכה. אני מוכרח לומר שלא השתכנעתי. לא השתכנעתי, כלומר, אותה עבודה אפשר לעשות על החתם סופר, אותה עבודה, זאת אומרת, לא השתכנעתי שיש בו משהו מיוחד, אבל הוא טוען שכן. אל תקשיב לא לי ולא לאו, אלא תבדוק את הדברים וכדומה. עכשיו, זאת שאלה טובה מה שאתה שאלה. אותו דבר, עכשיו, על חלק מהסוגיות הוא כן התייחס, כן? כלומר, חלק מהסוגיות, במקומות פה ושם, הרב קוק בהחלט, הדוגמה הטובה ביותר היא באמת הציונות, כן? כלומר, בציונות הרב קוק יצר הרמוניה פנימית מאוד עמוקה של... מה? אני לא אמרתי דיאלקטיקה, אני אמרתי הרמוניה. לא, לא ברור שחכם בן נביא, לא, הרב קוק, לא, לא, חכם בן נביא, הרב קוק לא חתר לדיאלקטיקה.
לא, אבל אני דומה שזה כן.
זאת השאלה, או להפך, או שב... אני זוכר שהייתי בשיעור ה', למדו פה שבת, למדנו מוקצה. ובמסיבת חנוכה, היי עוד, אני כבר לא זוכר, בקיצור, כשהייתי בערך בגילכם, במסיבת חנוכה, אני רציתי, ביקשו ממני להגיד דבר תורה, והבאתי פסקה פה מאורות, ששריד דבר, שריד יקר, שריד קטן מכלי שלם הוא יותר חשוב מכלי קטן, איזה שברי כלים בקיצור. ועשיתי פלפול שלם ליד הרב ליכטנשטיין על אחדות אגדה והלכה בין מה שהרב קוק כתב באורות לבין ש, לבין מה שלמדנו במוקצה על מעמדם של שברי כלים, והרב ליכטנשטיין לא התרשם. אני לא התרשם, לא, כך נראה לי לפחות, כן, לא התרשם. אני מסכים עם השאלה. זאת העבודה הגדולה, וזו גם הטענה הגדולה נגדנו שמוארים במשנת הרב קוק, שבסופו של דבר מאוד מאוד מדברים על ומעט מאוד עושים את. כן? כלומר, מעדנו, למשל, עוסקים בשאלת היחס של הרב קוק לספרות, לאומנות וכדומה, ובאמת, היחס הרמוני נפלא. אוקיי, חברים, הנה 20 ספרים. את מה הרב קוק היה מכניס? זה, אני מניח שזה השאלות שאתה רוצה לנהל, ואת זה לא עושים. לא עושים. אתה צודק. ואף על פי כן, אני חושב שבסוגיות רבות אפשר לראות עוד צעד. כלומר, אפשר לראות עוד צעד בסוגיות רבות, של לא רק על אלא גם שרב קוק מממש את משנתו. אפשר לראות עוד עוד עוד, עוד צד. אני אמרתי לדוגמה בנושא של חכם עדיף מנביא, אז לפחות אני חושב חוזר כן להצדיק את הרב גוטל, לפחות בחלק מהמקומות אנחנו רואים, כלומר אתה לא יכול לומר שפסיקתו בעניין שמיטה הייתה מנותקת מהראייה הנבואית על חשיבות השיבה לארץ ו בארץ ישראל. תאמין? כלומר, אתה לא יכול לנתק בין שני הדברים האלה. שני הדברים האלה, זה כמובן דוגמה שאי אפשר להתעלם ממנו, כן? והנה דוגמה לכך ששני הדברים האלה חיים בהרמוניה, הם לא עומדים בסתירה. אוקיי? אז זה המאמר זרעונים. רק נגענו בו, כמובן, רק גם אני עשיתי זרעים על זרעונים, כן? כלומר, לא למדנו את המאמר זרעונים. אבל אני אומר, אני רוצה רק לחזור למה שפתחתי בו. חשיבותו הגדולה של המאמר הזה היא שהמאמר הזה משקף נטו את הרב קוק, נטו מהם הסוגיות שהוא חש שצריך לדבר איתם עם עם ישראל, כיוון שבדיוק הסוגיות האלה הן הסוגיות שהן מצד אחד המעצור הגדול ביותר שבפני אנשים לחיי האמונה, כי הם, יש להם תפיסות מעוותות בו, אבל זה גם הבשורה, זה גם הפוטנציאל העצום ביותר, שביום שיווצר מפגש שבין התפיסות שלהם לבין מה שהתורה אומרת, תצמח ישועה ותחייה גדולה מאוד למפגש מחודש עם התורה. זה בעצם המאמר זרעונים. כן. נכון, הוא לקח את זה.
אבל זה דבר נכון, שאין לזה קטעים יותר מדי פרוגרסיביים.
נכון, נכון.
זה לא יהיה שונה מכל מה שאנחנו מכירים עד עכשיו.
לא, לא, מבחינה זו היא לא תהיה שונה. מה שיהיה שונה במידה מסוימת זה שהרב הוא המלקט של עצמו. כלומר, זה מה שאני רוצה לומר. ואז אתה יכול לומר שמבחינת הדעות שיש פה במאמר זרעונים הם לא שונים מזה, אבל עצם העובדה שהוא בחר לעסוק במאמר זרעונים בשמונה הפרקים האלה, בשמונת הנושאים האלה, אז אני יכול להגיד, הוא יבחן שאלה שמונת הנושאים העומדים החשובים ביותר והמהותיים ביותר שעומדים על הפרק. זה מה שאמרתי. מבחינת זו, האם יש בזרעונים משהו שאנחנו לא מוצאים בכתביו האחרים של הרב קוק מבחינת, אתה יודע, איזה הפתעה, איזה בשורה, איזה מהפכה? לא. ובכל זאת, יש משמעות לעובדה שהוא כתב את זה. כן.
יכול להיות שאנחנו בזרעונים רואים מה היו הדברים שהיו
בשביל הרב
כל כך מהותיים שהוא...
בדיוק, זה המשפט שאמרתי, בדיוק, בדיוק. אבל זה גם זה משהו, כן? כלומר, תראו, אני נניח ש... רק כדי להדגים, הבה נניח שכל אחד מכם היה מתבקש להכין לגויים שבאים ללמוד יהדות בשבוע קורס מזורז, מה זה יהדות? עכשיו אני מניח שכל אחד מהיושבים פה היה בוחר קוריקולום אחר, נכון? היה בוחר סדר סדר אחר של דברים. היו גם הרבה דברים משותפים, ובכל זאת הייתי אומר, לא, אתם חייבים ללמוד, נניח לבחור רק חמישה נושאים, בסדר? או משהו מעין זה. אז אני מניח שאני חוזר עוד פעם ואומר, כל אחד מאיתנו היה פה, בוחר פה משהו אחר. מה עם חמשת הנושאים שעליהם היית מלמד מה זאת יהדות? אז בהמשך למשפט שאמרת, כן? הרב בחר את שמונת הנושאים שהוא ראה אותם. הבחירה עצמה היא כמובן משמעותית בפני עצמה. טוב, יש כוח.